מוזמנים להגיד, אני רוצה להתחיל בזמן, אז תודה רבה לכולם שמשתתפים. אנחנו מתחילים היום נושא חדש, השיעורים האלה לחיזוק עם ישראל, אני חושב בעיקר, אני יכול להגיד בשמי, לחיזוק של עצמי, לחזור למקורות, לחזור על היסודות, ושיהיה רפואה שלמה לחולים ולשבויים, שיהיה פדיון בקרוב, ממש במהרה בימינו.
הם חטופים, לא שבויים.
הם חטופים, זה המושג, חטופים על ידי אנשי נבלים,
בליעל.
אנשי בליעל, ממש ככה. אנחנו מתחילים עם התפילה ששקורה בפינו וידועה, אז אני אקצר פה קצת. אם נגיד מגבול הלבנון עד מדבר מצרים, אני חושב שמי שחיבר את התפילה רב גורן, אולי הוא חשב עד כמה שזה יהיה מעשי, מגבול הלבנון עד מדבר מצרים. אני רוצה להקדיש את השיעור לקרוב משפחה של אחותי, אחיין שלי, הגיס של אחיין שלי, שחר פרידמן, שנפל ביום שבת, בבוקר, בלילה, והוא השאיר בן 21, אדם מאוד מאוד שמח וחיובי, והוא השאיר להורים שלו צוואה. אני מבקש בכל לשון של בקשה, אני נלחמתי בשביל שאני ומשפחתי וחבריי יחיו, שתחיו. לא שתשרדו ולא שתנשמו ותתקיימו, כדי שתחיו את החיים בצורה מלאה. אז תעשו את זה. זה צוואה של בחור בן 21, עם המון דברים אחרים שיוצאים מהלב, ונכנסים ללב, אדם שמח מאוד מאוד, תמיד, תמיד הראשון בכל מקום קרבי, יהי זכרו ברוך, אין מילים של נחמה. אנחנו מתחילים היום בלוק חדש, בלוק חדש של צדי ב', עסקנו שלושה שיעורים במזמור א' ב', ואני מרגיש שאפשר להיכנס לעומק ולתובנות שאני רוצה ללמוד לבד וללמד, צריכים להתעמק ולהתעמק. אני יודע שיעורים היום הולכים 2.5 דקות, ורעיון קצר ומשהו פאסט פוד, זה לא מה שאני רוצה, אני לא חושב שככה צריכים ללמד תהילים, ללמוד תהילים, או להתפלל תהילים, יש פה עומק בלתי רגיל, בלתי רגיל. דיברנו על היחידה הפתיח, והיום אני רוצה די בקפיצה, לא לדבר על ג' ד' וכו', אלא לדבר על מזמור מאוד מאוד מרכזי בציר. וכמובן, אם אני אומר צדי ב', אני בעצם אומר פייטט, צדי, צדי א', צדי ב', צדי ג', ואני אומר כמעט עד לספר, כל הספר השלישי. אז זה קצת שיווק לא מדויק, אבל אני רוצה רק ללמוד צדי ב' כדי להגיד, צדי ב' לבד לא עומד בוואקום. אבל אנחנו נכנסים דרך צדי ב', תרצו להיכנס דרך צדי, תפילה למשה איש האלוהים, בכיף, דרך לחו נרננה, בכיף. כולם מקשה אחת. פעם, בתחילת הלימודים שלי, אנשים שאלו אותי איזה מזמור הכי אהוב עליך. והיו לי המון מזמורים הכי הכי אהובים. היום יש לי תשובה אחת ברורה. המזמור שהכי אהוב עליי זה הקריאה מאלף עד קופנו. בזה כיסיתי את הכל. והרצף והתובנה היא מדהימה ויוצאת מן הכלל. אני רוצה להדגים את השיטה בשיעורים אלה. בספר שאני כותב אני לא אגיע לעומק ולהיקף, כפי שעשינו על מזמור א' ב', עוד כמה ימים כל החלקים על א' ב', בעזרת השם יהיו באתר, צדי ב' אני כותב, וככה תוך כדי לימוד הדברים עולים, לקיים מה שאמרו חז"ל, ללמוד על מנת ללמד, במקרה שלי זה ללמד על מנת ללמוד. והחומר מוכן והמצגות גם תהיינה מוכנות, בעזרת השם. אנחנו עוסקים בצדי ב', שזה במקום אחר לגמרי, מאוד שגור בפינו, המזמור הזה. אומרים אותו גם כשיר של יום, גם בקבלת שבת, גם שרים אותו, טוב להודות להשם. אז זה מזמור שפוגש אותנו מהמון המון כיוונים. אלא מה? לעולם לא קוראים אותו עם תפילה למשה איש אלוהים צדי, ויושב בסתר עליון צדי א', ואם זה שאחריו, עוד פעם שיר של יום שישי, ושיר של יום רביעי, ואחר כך קבלת שבת, כי הסידור פיצל אותו. ואני רוצה עכשיו להתחיל צדי ב', ותוך כדי צדי ב', להגיע לתובנות מאוד מאוד מעניינות. אני לא יכול להגיד אם זה שלושה שיעורים, אולי נוכל לצרף לזה שיעור על קבלת שבת, שזה יהיה מאוד מאוד מרתק, לראות איך נעשה את זה, אז בואו נראה איך זורמים, ואתם מוזמנים ליצור איתי קשר, האימייל שלי נמצאת פה בשקופית. אני מתחיל עם צדי ב' כקריאה, כמו שלומדים מזמור, ואחר כך אני רוצה לעסוק באינטרטקסטואליטי היום, חיבור לספרים אחרים במקרא. בדרך כלל אני מתחיל קודם עם קונטקסטואליטי, אבל קונטקסטואליטי במקרה הזה הוא מאוד מאוד ארוך, ומאוד מאוד מורכב, ומאוד מאוד מרתק, ומאוד מגלה חדשות תובנות. אז בואו נתחיל עם אינטרטקסטואליטי. אינטרטקסטואליטי והקונטקסט יופיע בהמשך קצר, בשבוע הבא באריכות רבה מאוד. זה המזמור, ואני יודע שהרב ג'י יגיד בעוד דקה להגדיל את זה, אבל אני לא יכול להגדיל, כי יש פה אנימציה. אז בואו נקרא את המזמור, ונקרא את המזמור, השאלה הראשונה, על מה מדבר המזמור? איך הוא מתחלק? מה השרשורים שלו? השרשורים זה לא סתם טריק לראות, יש בהתחלה להגיד, ויש בסוף להגיד, זה בעצם להגיד משהו אחר. החזרה, אני חושב שזה דרך מאוד מאוד מוצלחת לחפש חזרות, כי החזרות של אותו מושג הוא בעצם אומר מה קורה למושג הזה. ואם אתה לומד מה קורה למושג, לפרוח מילה מנחה, עוד מעט נראה, אז תוך כדי כך אנחנו יודעים מה הדינמיקה, מה התנועה בתוך המזמור עצמו. בואו נקרא את המזמור ונדבר על החלוקה ועל השרשורים. מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בחינור. כי שמחתני אדוני בפועליך. במעשה ידיך ארנן. מה גדלו מעשיך, אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, להישמדם עדי עד, ואתה מרום לעולם, אדוני. הנה אויביך, אדוני, כי הנה אויביך יובדו. יתפרדו כל פועלי אבן. ותרם קרעם קרני, בלותי בשמן רענן, ותבית עיני בשוריי, בקמים עליי מרעים, תשמענה אוזניי. צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובום בסיבה, דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי ישר אדוני צורי ולא אבלת בו. המזמור ידוע, אם נחשוב מה הנושא, בהתחלה טוב להודות עם ניגונים בבוקר בערב על חסדך, על חסדך, על אמונתך, תשימחת אותי איזה יופי, מה גדלו מעשיך, טמבל לא יכול להבין את זה איש בר, כסיל גם לו, ורשעים ודאי שלו, כי אתה מרום. אתה מרום ויש אויבים, והאויבים זה לא רק איש בער וכסיל, יש פה רשעים בשטח. מי הם? יש פה פועלי אבן, אשר עתידם להישמדם עדי ארד. ואתה למעלה, והאויבים, האויבים שלך, השם, האויבים, הנה פה, הם יובדו ויתפרקו. אבל אותי הצלת, קרעם קרני, ואתה נתת לי אפשרות שאני אסתכל בעיניים שלי, באויבים שלי, ובקמים אליי, תשמענה אוזניי, אני שמעתי איך שהם קמים והלכו, והצדיק פורח. אז יש פה שבח על הבריאה בהתחלה, שמחת המשורר על בריאת השם, שבח ושמחה, כי שמחתני, כתבתי לשמח, יש פה שיר, שיר לזמר, להודות. יש באמצע הצלת המשורר מידי הרשעים, ובסוף אתה אותי הרמת. אותי, לי אפשרת להסתכל באויביי שקמים נגדי, ואני יכול להיות עם, כצדיק, כתמר יפרח, ביחד עם אחרים, ולשבח את השם, להגיד כי ישר השם. המבנה, יש כמה מושגים וכמה נושאים מוקדים במזמור, שמחת ההודעה על הבריאה, ושמחת כישלון הרשעים, ואתה באמצע, גמרון, ובסוף, מה קרה לי עם זה? זה לא הבריאה, זה לא הרשעים, זה לא מעשיך השם או מחשבותיך, זה בעצם איפה זה פוגש אותי, כפי שנהוג לומר היום. אותי ותרם קירם קרמי, ואתה מרומם אותי, ואתה מקלף את הצדיק ואת הצדיקים, שעוד ינובום בסביבה, הם ימשיכו כדי שהם יגידו גם לעתיד, עד עת זקנה כי ישר השם. אז ככה חילקתי את הפסוקים, יש דרכים שונות, דעת מקרא עושה קצת אחרת, חוקרים עושים אחרת, אני רוצה להגיד לכם למה אהבתי את השיטה הזאת, אני חושב שהיא קולעת יפה, ויש דבר מאוד מעניין. הפסוק האמצעי של ארבע מילים, הוא בדיוק, הפסוק ת' הוא הכי קצר. כאשר פסוק ח' ופסוק י' ארוכים, גם י' ב', והם ארוכים. והנה מצא פרופסור יעקב בזק, שהיה שופט בירושלים, ותלמיד חכם מאוד מאוד מעניין, והוא סיפר לי, זיכרונו לברכה, סיפר לי שהוא ישב עם אשתו שבתות וערבים ארוכים, והם ספרו פסוקים ומילים ומושגים בתנ"ך. ושימו לב, שאם נתעלם לשנייה מפסוק א', הרי מפסוק ב' עד פסוק ח', יש לנו שבעה פסוקים, כאשר האחרון עם שלוש צלעות. מפסוק י' עד לסוף יש לנו שבעה פסוקים, כאשר הראשון עם שלוש צלעות, גם י' ב'. מופיע פה באמצע, זה שבעה פסוקים, בכל אחד פה יש 52 מילים. ופה יש 52 מילים גם כן. והפסוק האמצעי הוא היחיד שהוא בנוי מארבע מילים בלבד. אחד דומיית תהילה. אתה מרומם. אתה למעלה גבוה, אין אומר ואין דברים. בלי נשמע קולה, שקט, דומיה. הוא מכיר אותו מלמעלה. זה מתבטא בכך שרק ארבע מילים אלה מופיעות, ארבע מילים בפסוק אחד מופיע באמצע, ואתה מרום וטרנסצנדנטלי כאילו, מעל כל הדברים האחרים. הרשעים בפסוק ח' ופסוק י', פועלי אבן, פה, ופה פועלי אבן, נכון? הם משתוללים מסביב. יש פה פריחה של רשעים, וצריכים להשמיד אותם. והנה אויביך, הנה אויביך. למה החזרה הזאת? מדבר עוד מעט. אבל בסוף הם יתפרדו. זה מסביב. כאילו השם למעלה, טרנסצנדנטי, ובשקט, אבל העולם מסביב הוא משתולל. זה המבנה. ודעקה, אם תבדקו כמה פעמים מופיע שם השם, פה מופיע שם השם, פעם שנייה מופיע מעשיך השם, ואיפה פעם שלישית? טוב לא תזם, שנייה? ופה כי שמחתני השם בפועלך, שלוש פעמים השם, והנה פעם שביעית השם. ואחר כך מופיע, והנה פעם רביעית באמצע, ואחר כך גם שלוש פעמים. הנה אויביך השם, והם בבית השם, וכי ישר, להגיד כי ישר השם. אז יש שבע פעמים במזמור ליום השבת, שם השם, שלוש מלפניו ושלוש מלאחריו. זה כמו בזמירות מהקבלה, שאומרים על שולחן שבת, חלק שאומרים, הסדר וכקלה, שלושה לפנים, שלושה אחר כך, זה ההתבוננות שלי בטבע, השם למעלה והישרדות הצדיק מהרשע, תיקון העולם. זה אם כך המבנה. בואו נראה עכשיו איך זורם יפה עם השרשורים. הדגשתי כבר את הלהגית. בבוקר אני הולך להגיד מה שאני מרגיש צורך להגיד. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. אני מנגן עם עלי נשוא ועלי נבל, כי אני שמח בפועליך. ואני רואה את גדלו, מה גדלו מעשיך השם. זה בעצם מתאר את הלהגית מצידו של המשורר, איפה הוא מתחיל לגשת להשם. אבל אחרי שהוא ראה את השם ואתה מרום לעולם אדוני, הוא בעצם מדבר במובן מסוים מהזווית של השם. הצדיק אומנם פורח והצדיקים פורחים, אבל אנחנו בעצם רוצים לשבח אותו. אנחנו רוצים להגיד, כי ישר אדוני, צורי ולא עבלת בו, אני מתחבר אליו. אבל הדגש זה לא מדויק לגמרי, הלהגיד בהתחלה זה כוח הרצון שלי, אני רוצה לפנות אליך, אני רוצה להתבטא, אני שמח להתבטא ולשיר. בסוף זה קיום, דרך קיום שלי, אני רוצה להמשיך ולהתפלל, להגיד כי ישר אדוני, צורי ולא עבלת בו, אני רוצה להכיר את בוראי. אותו אני רוצה להכיר, נכון, כצדיק עם צדיקים בבית השם, אבל נמצא במקום שכשתולים בבית השם, בחצרות עלינו יפריחו, טוב לי משם עד עת זקנה להכיר אותך, להתקרב לבורא כחוויה אקסיסטנציאלית, לא רק אני רוצה לשבח ולהתפלל, אני רוצה להכיר אותך, להתקרב אליך, להגיד בהתחלה ולהגיד בסוף אותה מילה, אבל עם קונטקסט, עם דגש קצת שונה. המושג בפרוח מופיע בפסוק ח' כהרשעים בפרוח רשעים כמו עשב, והם ויציצו כל פועל היוון, אין להם קיום. הם פורחים, זאת פסוידו פריחה, זאת לא פריחה אמיתית. איפה יש פריחה אמיתית? צדיק כתמר יפרח. הצדיק שמצליח, שמבין את הבורא, הוא לא ישבר והוא לא כסיל. הוא בעצם מבין את השם, הוא באמת פורח, ופריחתו עומדת, תתקיים, לא ויציצו, כל פועלי אבן, והכל נגמר. זה ממשיך, כתמר, כארס, כארס בלבנון, מהעצים היפים ביותר, מהם נבנים, הקירות של המקדש, של הקודש. הוא בעצמו מעין תמר וארז, מהם שלמה לקח את החומר לבניין המקדש, והוא שתול בבית השם. שתולים בבית השם, כמו והיה כאיש שתול על פלג, והיה כעץ שתול על פלגי מים. אנחנו יכולים כבר לצטט את מה שלמדנו. הוא שתול והוא נמצא במקום שלו, בחצרות אלוהינו והוא יפריחו. שימו לב להסבר הבדל מאוד מאוד מעניין ועמוק ועדין. הצדיק תחילה פורח, צדיק התמר יפרח. אם הוא, כשהם שתולים בבית השם, כשהוא בבית השם, הוא פוגש צדיקים אחרים. הוא לא לשון יחיד, כתמר יפרח, כארס בלבנון יסגה. זה הכל לשון יחיד, פסוק י' ג'. כשהוא פורח, הוא מתחבר לאחרים בבית השם. והיה שהוא מתחבר לאחרים בבית השם, אז הוא בעצם, בלשון רבים, נמצא עם אחרים. וכשהוא בבית השם, שתול, שתולים, ובחצרות אלוקינו יפריחו. יפריחו זה לא לשון רבים של יפרח. יפרח של לשון, בלשון רבים צריך להיות יפרחו. אז למה כתוב פה יפריחו? הרד"ק אומר יפריחו ויוציאו פרי. דהיינו, יעשו פרי, יעשו פרח, והפרח יוציא פרח, והפרח יוציא בסוף פרי, זה להפריח. העץ עושה משהו. מאיר וייס, מאחד מגדול הפרשנים של ספר תהילים, של ספרות המקרא, פרופסור מאיר וייס, הוא אומר דבר מאוד מאוד עדין. כשצדיקים נמצאים ביחד, והם שתולים בבית השם, והם ביחד נפגשים בחצרות אלוקינו, והם אומרים פעם יחידה במזמור אלוקינו, ביחד, אז הם לא רק יפרחו כולם ביחד, אלא הם יפריחו. אחד מפריח את השני. יש פה חיבור. והחיבור הוא, כל אחד פורח, והפריחה של כל אחד היא הפרחה לחבר שלו לפרוח ביחד, ולחזק את הכוח כעדה וכקהילה, כציבור, להפריח. אם זה המסר של הצדיק פורח ויפריחו, שהוא מתחבר, זה בדיוק מה שנאמר על הרשעים הפוך. הרשעים יתפרדו כל פועלי אבן, אבל הצדיקים הם יפרחו, והם נמצאים ביחד ויפריחו. ממילא החזרה הזאת שראינו פה, היא מאוד משמעותית, בפרוח רשעים וזה לא מחזיק, אבל הצדיק שפורח וזה מפריח את האחרים, איזה יופי של הערה של מאיר וייס. המשורר אומר בחלק הראשון, כי שמחתני אדוני בפועליך. הפועל שלך השם הוא שמחה גדולה מאוד לבורא, לבריאה ולנבראים. אבל פועלי אבן שצצים הם סכנה גדולה מאוד. הם פוגעים בפועליך השם על ידי פועלי אבן. אני צריך למחוק פה את האבן ולשים רק את הפועלי באדום, כי אבן זה לא חלק של החזרה. זה כן חזרה, כי יתפרדו כל פועלי אבן בהמשך, זה עוד פעם פועלי אבן, שהם נפרדים, הם יובדו והם אינם, הם לא ממשיכים. אז אתם רואים שגם המושג פועל, גם הפועל פועל, הוא משמעותי. והנה, ואתה מרום לעולם אדוני, שימו לב, המושג מרום יופיע גם במזמור הבא, והוא לוקח את הרעיון של מרום למקום נוסף, למזמור הבא, נדבר על זה בהמשך, אבל במזמור עצמו, אני שאתה יושב במרום, הרשעים סביב, מסביב, רשעים סביב יהלכון, פסוק בספר הראשון. הם מסביב, אבל אני לא נחנק מהרשעים. אני לא בטל מהרשעים. ואותי הרמת, בתרם קרעם קרני. הרוממות שלך מרוממת אותי. ואני יכול לשרוד, כיוון שאתה מרום, אתה מרומם אותי ולוקח אותי למקום הגבוה יותר. איזה יופי שהרוממות של השם זה לא משהו טרנסצנדלי של השם, אלא זה משהו שמאפשר לי להתעלות. בלותי בשמן רענן, השמן מזמור פייטט, מופיע שם, משכת את דוד המלך בשמן קודשך. אז השמן שהוא מיועד למשיכה של המשיח, השמן הזה זה לא השמן מלפני 30 שנה, ישן ומסריח, זה שמן רענן. ואם אתה מושך אותי בלילה, בלותי בשמן רענן, לבלול בשמן, ואתה בעצם הופך אותי למה, אם השמן הרענן נותן לי בתרם קרם קרני, בלותי בשמן רענן, ואתה מרומם אותי, ואני יכול להסתכל,
היי, we just lost power. יצא לנו את החשמל, אני מקווה שבני יחזור.
Yeah, I was just asking if
אני מקווה שבני יחזור, אין לנו, עכשיו החשמל פשוט נפל. אני מקווה שהוא יחזור. אני אתקשר אליו.
אם זה כמו שלנו בבית, אז יש כזה מנגנון ששומר על המחשב, אז זה צריך 5 דקות עד שזה חוזר.
אוקיי, אז או דקה או משהו, אני חושבת שבני יחזור.
בינתיים, אפשר לשאול את רוחמה, את דוברת עברית מילדותך, כן?
מה אתה שואל?
עברית זה שפת אם שלך.
כן.
אוקיי, אז רבי ג'יי... לפחות יש לנו אחת.
אבל היא באה גם לשירים באנגלית, אבל קרה בטורונטו יותר מ-50 שנה בטורונטו.
אז מה הייתה השאלה?
לא, אני אמרתי בהתחלה שכולם שווים לשיר בעברית, הם דוברי אנגלית. אז
כשראית
בעברית, מאוד יפה, אז הוא אומר, זה לא נכון, את דובר עברית. אוקיי, בסדר.
עברית זה השפה שלי מילדות, מלפני שנולדתי.
אוקיי. All right, hopefully Benny will be back in a minute.
כן, אוקיי, זה
לא שומעים אותך.
לא, אני פשוט מדברת עם הרב בני, כי הוא מנסה להתחבר שוב. בני שואל אם יש שאלות לכתוב בצ'אט, ואז הוא יענה בסוף.
סתם זה מעניין אם יש זמן שאני יכולה לומר שעברית, אם אתם לא מבינים מילה בעברית, תחפשו את השורש. אז זה בדיוק מעבר, כמו עברים שהיו פעם היהודים שבאו מעבר הנהר. סתם מעניין.
יפה, אהבתי.
ואתה מרום לעולם אדוני, זה פסוק שדורש שקט. זה היה המסר, אני לא חושב שזה הסבר מוצלח, אבל אז נמשיך איפה שהיינו. פה היינו עם יפרח, פועלי אבן, והשמן, דיברתי בדיוק על השמן, בתרם קירם קרני בלוטי בשמן רענן, מפרק פייטט, השמן, זה אותו שמן שדוד... זה אפילו ספר אחר, אני רוצה להוכיח שזה כן קשור, אם דוד המלך נמשך בשמן רענן, אנחנו כולנו, דשנים ורעננים יהיו, עוד ינובון בסביבה. זה העתיד שלנו, לך על זה, כי המשיחיות תביא לאריכות ימים. עכשיו, זה עד כאן הפירוש של המזמור. ההסברים של יעקב, פרופסור יעקב בזק, מרתקים, שיטה מרתקת. יש לו כמה וכמה ספרים ומאמרים, והיה אדם מאוד יצירתי, ואני חושב שזה דוגמה יפהפייה, איך שזה עובד מדויק. יש לו דבר דומה שמאוד שכנע אותי בהלל, ויש לו עוד מזמורים כהנה וכהנה שתוכלו לקרוא את זה בספר שלו. עכשיו אנחנו באים, השקופית הסטנדרטית שאני רוצה להראות, ראינו את המזמור, וזה מה שיש מעל המים. וזה באמת דברים יפים, פרשנים, מדרשים, מחקר על המזמור. ועכשיו יש עולם ומלואו למטה. זאת השיטה שברצוני להוכיח. יש קונטקסט בתוך הספר ויש אינטרטקסט. והוא עשיר והוא משמעותי, לדעתי הוא חד משמעי לפי שיטות סטטיסטיות, שאולי דווקא ימים אלה שעם המחשב אפשר לזהות אותם, אפשר להגדיר אותם ולזהות כללים, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. ואני רוצה להתחיל עכשיו כי יש רק שלוש מקבילות של האינטרטקסט, יש הרבה 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 יותר בקונטקסט, המון המון מזמורים קשורים זה לזה, וזה אתגר מאוד גדול, ולכן נעסוק את זה קצת היום וקצת פעם הבאה. אני חושב בעצם ריבוי הדוגמאות האלה, שאין מנוס מלהעמיס הרבה ולהסביר הרבה, וזה מאוד מעייף. זה דורש כוח, זה דורש ריכוז, וזה דורש שליטה בטקסט ולהבין את המזמור. אם כן, זה האתגר שבגללו לדעתי 2000 שנה פלוס לא זיהו את זה נכון, ובגלל זה צריכים להתמקד, ובתורתו יהגה יומם ולילה ולזהות את זה לאט לאט. אז בבקשה אל ייאוש, נראה עכשיו את המקבילות עם ספרים אחרים. המקבילות עם ספרים אחרים, שזה הסכמה, הפרשים שאני מאוד אוהב על כל תורה נביאים כתובים, ונעשה את זה תמיד בקיצור, כי זה סמסטר ללמוד, בויקרא רבד הזכרנו את בן עזאי, שהיה יושב ודורש והאש מלהטת סביבותיו, אמרו לו שמה בסדרי מרכבה אתה עוסק, אמר להם לאו, אלא מכריז דברי תורה לנביאים, ונביאים לכתובים ודברי תורה שמחים, כיום נתינתם מסיני. שימו לב מה שיקרה עכשיו. אנחנו נחבר למזמור צדי ב' פסוקים אינטרטקסטואליים מסוף דברים, סוף התורה, דברים למד ב' למד ג' ושופטים שירת דבורה. משם מצאתי האתר על התורה, מאוד מאוד נוח לחפש את זה, יש עדיין הרבה פספוסים, הוא אתר מצוין לחפש את זה, וכמובן בספרות מה שאני מחפש, ומה שאני זוכר המעט, והנה מה קורה עם האינטרטקסט. אינטרטקסט זה ספרים אחרים. וכיוון שזה יהיה טוב, כי אני יודע שעוד מעט הרב ג'יי ישאל אותי, אולי תוכל להגדיל את זה, רבי ג'יי, look at that. שכחת לשאול, נכון? אבל אני יודע ששאלת. גם אם לא שאלת. מצאתי שלושה פסוקים אבל ולא אבלת בו מופיע בדברים. שירת האזינו.
לא שמענו את הכל.
Benny, we lost you for about 30 seconds, so if you want to just go.
אתה יכול לעבור על זה?
אני חוזר עוד פעם. אני מצטער, זה ה-connection. הפסוק האחרון בצדי ב' הוא להגיד כי ישר השם צורי ולא אבלת בו. שימו לב לנפלאות התנ"ך. וזה דברים שלא עשו. אני לא ראיתי מישהו שעשה את זה. צורי ולא אבלת בו. הסברתי לפני כן שאם אני רוצה להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות, אז אני מוציא גיטרה עלי עשור ועלי נבל ואני שר בכינור. אבל זה עדיין לא מחודד. בסוף להגיד כי ישר השם צורי ולא אבלת בו, אני רוצה להגיד דברים ישרים, מדויקים, ברורים. אז הישר זה שאיפה של משהו שיטתי. ואני מחפש מאיפה המושג שישר, צורי ואבלטה. ישר, צורי ואבלטה, זה בדיוק הצור, תמים פועלו, ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. כשמשה רבנו בשירת האזינו אומר, קינדלך, אני עוד מעט נפרד, 40 שנה היינו ביחד, לימדתי, עברנו הרבה חוויות, ממצרים קריאת ים סוף ועד הר סיני ו-40 שנה בחטאים, המסקנה, הזינו השמיים והדברה, ותשמע ארץ עם רפי, הצור תמים פועלו, ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. המושגים צור, עוול וישר מופיעים בתנ"ך, רק פה ורק פה. אז אפשר להגיד, so what? במקרה, כי הוא מדבר באמת על עוול, על צדיק, יש גם המושג פועלו ואמונה שמופיע פה, אם תרצו גם צדיק, צדיק כתמר יפרח, זה פסוק אחר, אפשר לאסוף עוד מילים. אבל מבחינה סטטיסטית חזק, זה ישר צורי ועוולה. זה חזק מאוד. מה המשורר רוצה להגיד? אם אני נכנס לאווירה של מזמור שיר ליום השבת, רואה את הבריאה ומתפעל מהבריאה, ורואה את הרשעים ומתפלל על השמדתם, על הצלחת הצדיקים, אני רוצה שבעצם בסיבה נגיע כשתולים בבית השם לאותו מסע שמשה אמר בשירת האזינו. איפה שמשה סיים, אני אמשיך. אם ספר, יש כמה דוגמאות לזה, נשאר בצד היבט. הברכה ליוסף, בכור שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו, מופיע במזמור ותרם כי ראם קרני. אם בשירת, וזאת הברכה, משה משבח במיוחד את יוסף, בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו, בהם עמים ינגח יחדיו אף שפי ארץ, והוא מדבר את כוחו של יוסף, זה מה שמזמור צדי בית מאחל כסאבטקסט או כאינטרטקסט, מה שהוא רוצה להגיע לזה. דהיינו, הוא רוצה להתחבר לתורה. וזה לא בדיוק פלא, כי במזמור צדי דלת כתוב, אשרי הגבר אשר שמתורתך תייסרי נויה. נגיע למזמור. הפרקים האלה מלאים מלאים ציטוטים של משה. מזמור צדי, תפילה למשה איש האלוהים. עכשיו חטאתי מבחינה מתודית, כי אנחנו מדברים על האינטרטקסט, ולפני כן צריכים לדבר על הקונטקסט. הפכתי את זה, אבל בעצם צריכים את הקונטקסט, כדי להריח שכל המזמורים האלה הם דברי משה. והנה יש פה עוד פסוק. המושג אויביך השם מופיע בתנך שלוש פעמים. במזמור, אויביך השם יובדו, אויביך השם מופיע שלוש פעמים. אויביך השם מופיע בשופטים, במזמור פי תת ובמזמור צדי בית. יובדו אויביך השם מופיע בתנך פעמיים. אתם חושבים שזה מקרה? יש פה שיטה גנטית שלא רואים אותה. יש פה משהו built in, זה ה-DNA של ספר תהילים. אם המשורר אומר כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יובדו, הוא בעצם אומר זאת שירת דבורה. וכשדבורה נלחמה נגד סיסרה, ונגד המלכים מלכי כנען, יבין. הרי פרק פי ג' גם אומר שהשם ישמיד אותם כסיסרה בנחל קישון. הוא בעצם אומר, כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יובדו. והוא אומר להם, האויבים יעופו לכל הרוחות, כמו שהיה בתולדות עם ישראל, בשירת דבורה. ושירת משה ושירת דבורה ושירת המשורר של מזמור שיר ליום השבת, שירה אחת היא. זה קונצרט היסטורי. ממשה האזינו השמיים והברכה לעם ישראל, דרך ימי השופטים, הזוהר של ימי השופטים של דבורה, עד לשירת המשורר. כשהוא אומר כי הנה אויביך אדוני, כי הנה אויביך יובדו, זה קוד על ידי מקבילה ספציפית, היא לא מופיעה בשאר מקומות בתנ"ך, שאנחנו צריכים לפתוח את התורה ואת שופטים. וזה מה שרציתי להראות פה בשקופית, שכמובן לכל מקבילה המזמור מתכתב ורוצה להתחבר עם פסוקים אחרים. סוף התורה וההיסטוריה של עם ישראל זה סוף דברים וזה שירת דבורה. זה מה שאני רוצה שיקרה לי במזמור צדי בית. על זה התפלל המשורר מזמור שיר ליום השבת. על פי תורת משה, להגיד כי ישר אדוני צורי ולא אבלת בו, מהווקבולר של משה רבינו בסוף תקופתו, שם אני רוצה להמשיך. וכיני אויביך אדוני, כיני אויביך יובדו, אני רוצה את השמדת האויבים, כמו אצל סיסרא ויעל ומלך יבין, בדיוק זה התקופה הזאת אני רוצה, ותשקוט הארץ 40 שנה, סוף שירת דבורה, זאת בדיוק ה-underline, the subtext של מזמור צדי בית. זאת השיטה שאני חושב שהיא עובדת, ואני לא אתבייש לחזור עליה ולהוכיח אותה. עכשיו אנחנו באים לנושא מרתק, context. איפה יושב מזמור צדי בספר צדי בית בספר תהילים? אז נכון, דיברנו קצת על המבנה, ספר ראשון שני, עד קולו תפילות דוד בן ישי, זה חיי דוד, תורתו של דוד ומלכותו של דוד. 17 מדמורים של הידרדרות, חורבן פי תת ושיקום ספר רביעי של משה. והוא יושב בדיוק פה. כל הספר הרביעי הוא שיקום מחורבן לקוממיות. זה חידוש עצום, ואנחנו צריכים ללמוד 17 מזמורים על בוריים. לא בדיוק יספיק, כי צריכים גם את פייטט לפני הספר השלישי, לפני הספר הרביעי, וגם את קוף זין אחר כך. וצריכים לראות תמיד את הכל ביחד. זה אתגר ענק, מרתק. אני מרגיש אקדמית מרתק, ואני עוסק בזה הרבה שנים, וכל פעם אני מגלה בזה עוד ועוד. אני רוצה שזה עכשיו, זה מאיים, האושר של המקבילות. אז אני רוצה להראות לכם, הפער בין מזמור פייטט למזמור צדי, זה מחורבן טוטלי, האחרון מחבא את האור, משבר טוטלי, וזה משה, שיקום תפילה למשה איש אלוהים, אדוני מאוד נעת אלן בדור בדור. בטרם ערים. זה הדרמה של ספר תהילים כסיפור. וזה דורש המון 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 הסבר, ואני רוצה להזמין אתכם לקרוא את זה בשיעורים הבאים. זה דף שלעולם לא תראה בשיעור, לעולם לא תראה בהרצאה, ואם אתה רוצה שכולם יברחו, תראה את זה בזום וכולם בורחים. לכן אני לא מראה את זה, אני רק מסביר לכם למה אני לא מראה את זה. אתם רואים פה את מזמור צדי בית. זה המזמור. והמזמור כיחידה פרקית מצדי בית זה עד פה. והנה יש המון מושגים. להגיד בבוקר חסדך? זה בצדי בית, בצדי. סבאנו בבוקר חסדך. מה שמשה מתפלל, סבאנו בבוקר חסדך, סבאנו, המילה סבאנו מופיע בסוף צדי א', אורך ימים אסביאו ואראהו בישועתי, ביקשנו מקודש בריחו סבאנו, קודש בריחו עונה, אסביאקה, השם מדבר בגוף ראשון בספר תהילים, כמה מקומות בלבד, סבאנו בבוקר חסדך, השם מבטיח, סבאנו, אסביאקה, אז מיד המשורר אומר, להגיד בבוקר חסדך. ואני רוצה עכשיו רק לתת טעימה, כדי לעודד אתכם לקרוא את המזמור, פייטט, צדי, צדי א', צדי ב', צדי ג', עד צדי ד'. ולכו נרננה מצדי ה', אתם כבר יודעים בעל פה, עם מנגינות של קרלבך, אז שם זה יותר קל, וזה יותר רחוק. צדי ב' הוא חלק של מרקם. הוא חלק עמוק של מרקם. אם אתה אומר ויציצו כל פועלי אבן, הרי במזמור ב' אמרת, בבוקר יציץ וחלף. לערב ימולל ויבש, הרשע. ודיברנו שם, כי יבוא והשמורה בלילה, כי אלף שנים ביניך כיום אתמול כי יעבור, והשמורה בלילה, זרמתם שינה יהיו, בבוקר כחציר יחלוף, בבוקר, השילוב לילה ובוקר, מתאר פה, אנחנו תופעה חולפת, אין לי מה לעשות, בוקר הוא לא בוקר, לילה הוא לא לילה, אני לא שורד, אני בבוקר יציץ וחלף, כולנו, אין לנו עתיד, אומר מזמור צדיבט, יש עתיד, הבוקר שלך הוא משמעותי, והלילה שלך הוא משמעותי. להגיד בבוקר חסדך, באמונתך בלילות. זה אחד מהמילים שלא סימנתי, וזה חשוד, כי אם לא סימנתי, כנראה שכחתי, יש עוד. אז זה מלא, מלא, מלא מקבילות. אני רוצה רק לתת טעימה קצרה מאוד, ממזמור, פייטט, ונעסוק בו שבוע הבא, זה למעשה דף כפול, אותו אני לא מציג עכשיו, אני אשלח לכם אותו, רצוי להדפיס אותו בשני חלקים, אחרת הוא יהיה קטן מדי. מזמור פייטט הוא אחד מהמזמורים הטרגיים ביותר בתנך. ומדובר שם בסוף שהמשורר תוקף את קודש בריחו, אתה לא קיימת את מה שהבטחת, אתה הזנחת אותנו. הבטחת לנו וחיללת את בריתך. אני לא מכיר שום קינה ושום תיאור של אלי ויזל או של אחד אולי של חלק מהסופרים האחרים, משבר טוטלי בסוף החורבן. עד כדי כך שאבן עזרא אומר על מזמור פייטט, המזמור הזה היה חכם גדול וחסיד בספרד שלא אהב להגיד את מזמור פייטט. כי יש פה דברי כפירה כלפי האל הנכבד. הוא רצה למחוק את זה. כך אומר אבן עזרא. וכך אומר הרד"ק. מזמור פייטט הוא מזמור של משבר. ומה הוא אומר בסוף? תנ"ך קורן עשו לנו טובה גדולה מאוד שאני יכול לראות את זה על אותו עמוד. מה הוא אומר בסוף המשורר של פייטט? איי חסדיך הראשונים אדוני נשבעת לדוד באמונתך. איפה אתה בכלל קודש בריחו? איפה אתה מסתתר? זכור אדוני חרפת עבדיך. שאתי וחיקי כל רבים עמים אשר חרפו אויביך אדוני אשר חרפו עקבות משיחיך. האויבים שלך גורים לחילול השם, לחרפה שלנו. לחרפה של המשיח שלך. ברוך השם לעולם אמן ואמן. החתימה היחידה שאין אלוקי ישראל, ונדבר על החתימות פעם הבאה עוד פעם. אתם שומעים פה, לעולם מעד העולם אין. בא משה ואומר, תפילה למשה איש עלי אדוני, אדוני, מעון היית לנו בדור ודור, בטרם הרים לא ידעו, בתוכלי לארץ ותבל. ומעולם עד עולם, אתה אל. המילים מעולם ועד העולם חסרות בחתימה הזאת ובחתימה הזאת בלבד, כי זה שיא המשבר. ואין חסד ואין אמונה. תראו את הכפירה שלה, את המלחמה עם קודש בריחו, שהוא המשורר אומר, איי חסדיך הראשונים אדוני נשבעת לדוד באמונתך, איפה אתה? כלום לא קיימת. עזבת אותן. אבל אחרי שתפילה של משה איש האלוהים החזירה אותנו לתורת משה וליושב בסתר עליון וצדי א', עכשיו תקראו את זה ברצף, אזי פרק צדי ב', טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך באמונתך בלילות, הצלת את האמונה שלי, את האמונה שלך, את החסד שלך, אני משתקם. זה המשבר הכי טרגי שאני מכיר בתנך. באיכה בסוף יש לך שיבנו השם עליך ונשובה. פרק פייטט אין לו פתרון, אין לו השיבנו. מה יש לו לפרק פייטט? שאותו חסיד גדול בספרד לא אמר את זה ומצטרף אליו אבן עזרא ורד"ק? שיא המשבר, אין חסד ואין אמונה. ואני משתחווה לפני גדול הפרשנים אבן עזרא ורד"ק, ואני אומר להם, אני הקטן באלפי ישראל, יש פתרון. כגודל המשבר של פייטט, כך גודל האמונה של צדי, צדי א', צדי ב', צדי ג', עד סוף ספר רביעי ועד סוף ספר חמישי. זה תובנה מדהימה, קיומית, שאני לא יכול אפילו להגיד את זה במילים בצורה הכי מוצלחת. אם אתם רואים פה את המושגים האלה והם מבלבלים וצריכים להתרגל, הרי אני רוצה להציע לכם, זה לימוד מאוד מאוד מאתגר ודורש התעמקות. תקראו בבקשה פייטט עד צדי דלת, וזה יעזור לנו מאוד מאוד בשיעור הבא. אני רוצה עכשיו כאילו להראות רק כמה דוגמאות. צדי א' אומר, רק בעיניך תביט, בשילומת רשעים תראה. אני בעצם הייתי צריך להתחיל את השיעור אחרת, והדגשתי את זה לא מספיק, אמרתי את זה בחצי משפט. אני צריך לשאול על צדי ב', מזמור שיר ליום השבת, האסוציאציות שלי, הקונוטיישנס שלי לשבת, זה תפילה, זה קריאת התורה, זה קדושת השבת, זה לשבת עם חברים, משפחה, מה ששבת, למען ינוח עבדך ועמתך, זכר ליציאת מצרים, בריאת העולם, מי מדבר על רשעים? מי מדבר על אויביך השם? מה זאת השבת הזאת? המשנה אומרת, יום שכולו שבת, הנוסח הנכון, אני אביא את זה פעם הבאה, לא יום שכולו שבת, אלא עולם שכולו שבת. העולם יחזור לתיקונו, כמו הקדוש ברוך הוא ששבת ביום השביעי, העולם יחזור לתיקונו. ממילא עלינו להתגבר על הרשעים, עלינו להתגבר על פייטט. זה פייטט. כל ספר הזה הוא תגובה לפייטט שהוא לא אהב לאומרו. חידוש ענק יש פה. הייתי אומר, זה מעין פסיכותרפיה. כגודל המשבר, כגודל הטראומה, כגודל המשבר הפוסט-טראומטי של פייטט, ככה גודל הטיפול של תפילה למשה איש האלוהים, ונדבר על זה. אני רוצה עכשיו להראות לכם רק ארבע דוגמאות. רק בעיניך תביט, בשילומת רשעים תראה, צדי א', יש, ותבט עיני בשוריי, בקמים עליי מרעים תשמענה אוזניי. אני הצלחתי בצדי ב', לא להפסיק בצדי ב'. תקראו גם את צדי ג' מזמור שיר ליום השישי, ותקראו גם את צדי ד' שיר של יום, של יום רביעי. ברצף הזה בדיוק. ובצדי ת' כתוב, הנוטה אוזן, הלא ישמע, אם יוצר עין, הלא יביט, אוזן שומע, עין יביט. אוזן שומע, עין יביט, בדיוק הפוך. בסדר, A, B, C, D, D, C, B, A. בצדי ראינו, דיברנו על זה כבר, סבינו בבוקר חסדך, ונרננה ונסבחה בכל ימינו, סמכנו כמותי ניתנו, שנות ראינו רע. מה אתה מדבר תפילה למשה אלוהים על הרעה? איפה היה רעה? למה תמיד קרחצים? כי פייטט זה רעה מרה מאוד. זה כמותי ניתנו, זה פייטט, פוסט טראומה. Second generation של הולוקוסט, או מה שלא תקרא, אחרי החורבן, אנחנו נשתקם, ימים מסביעהו, ופה דיברנו על זה, להגיד בבוקר חזך, שמחתן ישם בפולך, מה עשה ידך ארנן, ודיברנו על המושגים, בוקר לילה, בוקר לילה, והנה אני רוצה להגיד פה משהו, אני עכשיו קופץ לכהני אויביך השם, כהני אויביך יובדו, יתפרדו כל פועלי אבן, המושג אויביך השם, דיברנו כבר. אויביך השם מופיע רק פה בתהילים, אויביך השם, אשר חרפו אויביך השם, כי הנה אויביך השם. מי זה האויבים שלך בצדי ב'? זה הם. תנ"ך קורן פותר אותך מלדפדף. שים מעגל שחור, סימון שחור, אלה אויביך השם, הנה הם, אלה שחרפו, אלה שחרפו עקבות משיחיך, הנה הם, ויובדו. זה מתכתב עם המזמור הזה, אבל פה אני רוצה להגיד הרבה יותר מעבר לזה, הרבה מעבר לזה. המושג כי הנה אויביך מופיע לא אויביך השם, אני מדייק פה, אתם רואים פה כי הנה אויביך השם? כי הנה אויביך יובדו, זה באמת מופיע בפייטט, סליחה, אויביך השם. אבל שלושת המילים, כי הנה אויביך, כי הנה אויביך, שמופיע פעמיים, למה צדי ב' צריך לדבר עליהם? הנה הם, הנה הם האויבים. שבס, תשיר, תנגן, כינור. לא, בטיפול הפוסט-טראומטי, עוברים על הכהיני אויביך. ואיפה נאמר עוד כהיני אויביך? בתנך, עוד פעם אחת בלבד. מזמור פי ג' במזמור פי ג' הידוע מאוד, שיר מזמור לאסף, נאמר, כהיני אויביך יהמיון ומסנך נשאו ראש, אשר אמרו לכו ונכחידה מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. כשאתה רואה את האויבים, אתה רואה אותם ואתה שומע אותם, כי תעשה קליק על המילה, כי הנה אויביך השם, ואתה שומע אותם מהספר השלישי. ספר השלישי הוא חורבן, והם מדברים, והם צועקים בקול גדול, אשר אמרו לכו ונכחידה מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. זה פי ג' ג' וד'. ואם אנחנו אומרים, כי הנה אויביך השם, אנחנו רואים שזה אויביך לא של עם ישראל, של השם. ואנחנו מתפללים שיתפרדו כל פועלי אבן, אנחנו זוכרים בדיוק את האויבים. כשזה שבס בצד דיבט, אני זוכר אותם מפי ג' ואני רואה את אצל חמאסניקים, אני רואה את הספר של מיין קאמפ, רואים את הספר של מיין קאמפ. כי הנה אויביך זאת אמירה גדולה מאוד, יש דז'ה וו, חזק לפי ג', ולכן זה לא פלא קטן. אנחנו דיברנו על בצד ב', כי שמחתני אדוני בפועליך, במעשה ידיך ארנן, המושג פועליך, במעשה ידיים מופיע בצדי, שאת המזמור הזה אני רוצה ללמוד בהמשך, שם מופיע יראה אל עבדיך פועליך והדרכה על בניהם, אני רוצה לראות את פועליך, מתי אני רואה את זה? בצדי ב', כי שמחתני אדוני בפועליך. ומעשה ידינו שכוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, זה מעשה ידיך, זה הולך ביחד. יש פה המון מה לדבר ודורשת שליטה טובה מאוד, אבל כמודל אני רוצה לסכם שיש פה את צדי ב' והוא חלק של הספר הרביעי. ואם אני אמרתי שהשיעור יעלה צדי ב', כחד המחת, לקחתי את כל הספר הרביעי, עליו אני רוצה לדון, והוא בנוי לתלפיות. וכחד המחת, אנחנו נדבר שיעור הבא על פי ת' עד צדי ד' כמסכת רעיונית ומחשבתית מדהימה. זאת מסכת אמונית שבן אדם שעבר חורבן פי ת' הוא עוד יראה עם תפילה למשה איש אלוהים, עם התפילה הוא יעבור את כל המסלול הטיפולי והשיקומי של הספר הרביעי. וידעו חכמי צפת לקחת את צדי ה' עד קוף, למחוק את קוף, יש כמה גרסאות שקוף גם בפנים קבלת שבת, ולהקדים לו את, ואחר כך להגיד את צדי ב' ואת צדי ג', זה כבר לא שיעור בתהילים, אבל עם זה נגיע לתובנות האלה. אני אשלח לכם את הדף הזה, שראינו היום חלק קטן מהחלק הזה, וצריכים להדפיס את זה בשני חלקים, זה וזה, ולהדביק ביחד, ופתאום אתם רואים את זה. אין מקבילות, רק תקראו את הפסוקים, תבינו את הפסוקים, ואתם רואים את המשברים הגדולים, את הציפייה הגדולה במלכות דוד, את המשבר הטוטלי, ואנחנו בתקופה רבותיי שמתפללים לעם ישראל, ומתפללים ליום שכולו שבת, זה הפשט, לא שבת, Saturday, Friday night and Saturday. אנחנו רואים את תיקון העולם ולהעביר גלולים מן הארץ ומחריבי עולם, וזה התיקון העולם שאנחנו עוסקים בו, ויהי רצון שנראה מהר מאוד בתיקון הזה. עד כאן רבותיי השיעור, סליחה שהערכתי קצת בגלל החשמל, ואם יש שאלות אשמח לענות.
I'm wondering whether the wells, the three wells that Yitzchak that the Pishtim dug. The Chafarun is, I wonder whether that's Harafun, whether he made a tikkun for Sitna and Sina with the third well.
Manyan, ani mechapeset et hamakbilot b'text, in the context here, the same words.
But I do it by turning around Haraf, Hafar to Haraf.
Okay, kirtzorcha, ani mitmaked al otam milim meduyakim. Ani rotze larot lachem od, dugma, ani po mod akshan im atzmi. Mod akshan. Veliot yeke, להיות בסביבה של יקה זה יכול להיות מאוד לא נעים, כי כל הזמן יקה, אבל אני רוצה להגיד לך, להיות היקה בעצמו הרבה יותר קשה, כי אני מוחק לעצמי הרבה מקבילות. אבל תראו פה דוגמה, איש בער לא ידע, וחסיל לא יבין את זאת, אומר צדי ב', אומר צדי ד', בינו בוערים בעם, וחסילים, מתי תשכילו? זה בדיוק אותם מילים. בדיוק אותם מילים. מי שלא קורא אחרי צדי ב' את צדי ד', הוא לא קרא את צדי ב' נכון. כי אתה לא יכול לסגור את הספר אחרי צדי ב'. אתה לא יכול להעביר שיעור על צדי ב'. צדי ב' ממשיך לדבר בצדי ד', באותם מילים בדיוק, באותו משפט. לכן אני רוצה לעודד אותך, Dr. Heppner, להיות עקשן. Be a yeke with yourself. Sometimes, not very often, it's worthwhile to be a yeke. Not very often. אל תפוך לי אותיות. נכון, זה פרשת השבוע, וסיפור הבארות, ומה שקרה בבארי, יש הרבה מה להגיד.
There's a locket between Leipzig and Basel.
Sorry?
It's a locket between Leipzig And Basel.
יכול להיות, you will explain me that.
I come from
אתם, אתם רואים פה מושגים מדויקים, הראיתי לכם מושגים סבאנו בבוקר חסדך, it is split in two parts, סבאנו, a prayer, אסביהו. בבוקר חסדך, תגיד בבוקר חסדך. מה אני להגיד? להגיד, הרב הירש אומר להגיד, זה משורש נגד, to respond. אני רוצה להגיד, בעקבות שביקשתי סבינו בבוקר חסדך, אני רוצה להגיד, to react, to respond, להגיד בבוקר חסדך. בבוקר חסדך לקוח מפה. זה מילולי. זאת שיטה סטטיסטית מדויקת שהמחקר הגרמני, קצת האמריקאי גילה, הצרפתי, והמחקר בישראל לא נכנס לעולם הזה, וזה עולם ומלואו, ולדעתי, אמיתה של תורה, בצורה המושלמת ביותר, כי רואים את הכל ביחד. האם יש עוד שאלות?
איך אתה מבין מה זה איש בער?
יפה. אנחנו נדבר על איש בער, עיין בקשר בעין ג'
כן, כי אני חשבתי על זה הרבה שנים, והגעתי למסקנה שהמפתח זה הסיפור של הסנה. מה משך את משה רבנו לסנה? הסנה בוער ואיננו אוכל, אבל היה צריך להיות אוכל. דער זה אוכל דברים. אם אתה מקבל ידע, כן, אם אתה איש בער, מה אתה עושה עם הידע הזה? אתה שורף את זה. אתה הורס את זה, אז אתה לא קורא את זה. אני לא יודע מה אתה חושב על הרעיון הזה.
אני רוצה להתייחס לזה בקריאה הקונטקסטואלית. מה שנעשה שבוע הבא, אני חושב שנחלק את היחידה, הקונטקסט, אנחנו באמצע האוקיינוס, באמצע האוקיינוס, באמצע הספר. תראו פה, זה הספר, אנחנו באמצע. אז הוא גם לוקח חזרה מה שיש פה מאחורה, פי ג' פי ט', מאוד מדויק, בלי פורחותיות, ציטוטים מילולים, מילה אחת שמופיעה פעמיים בתנך בלבד, וזה חיבור כזה. ואני רוצה להתעקש על זה מדויק, אני רוצה לעודד אתכם להיות הכי מדויק סטטיסטי. אני רוצה לדבר על החלק, מה היה לפני כן, ואחר כך, זה חלק אחד, ואחר כך, מה קורה אחר כך. איך צדי ב', מה הוא עושה בהמשך הספר. צדי ב' וקוף, מה זה מתכתבים. ומאוד מאוד רוצה לעודד אתכם, האתר שאני אוהב לעבוד איתו, זה אתר על התורה, שמור לי פה, על התורה, רשום פה, ואתם הולכים לעל התורה, לתנך, מעבדת תנך, ואתם משווים איפה מופיע מזמור תהילים צדי ב', איפה מופיעות עוד מקבילות. זה הטקסט, והנה יש לכם פה המון מקבילות, צריכים לבדוק אותם, הוא מפספס, הוא נותן לך 920 מקבילות, כמה שיותר גבוה, סטטיסטית יותר חזק. זאת עבודה שאני בא מהמדעים המדויקים, שאני רוצה לקבוע כללים קשוחים. ככה ה-DNA עובד, ואני רוצה להוכיח לכם את זה בעזרת השם בשיעורים הבאים.
אוקיי, תודה רבה הרב בני, זה ממש מרתק, ושמתי לב שיש 18 מזמורים בספר רביעי, זה נכון?
17.
האחרון זה, אחלה חשבתי זה 18, ואז יש לנו חי, וזה מרומם אותנו מכל האיבים וה...
אז זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה... Susan, I'm not arguing with you. זה טוב. מה שאמרת, כי הגימטריה של טוב, אבל אני רוצה להגיד שבשנייה בקשה, מצדי עד קוף וב, קוף זין, זה באמת חלק, אבל זה כבר הספר החמישי. אבל אני רוצה להראות דבר מרתק, שה-17 המזמורים האלה, אמרת 18, דוד המלך, שהוא מת פה, קולו תפילות דוד בן ישי, כמה פעמים מופיע דוד, יש לכם את זה בכחול פה, כמה פעמים הוא מופיע אחרי פטירתו? פעם אחת בפי וב, בספר השלישי. פעמיים בספר הרביעי, קוף א', קוף ג'. שלוש פעמים בתחילת הספר החמישי, וארבע פעמים בשירי המעלות, ושמונה פעמים באוסף האחרון. ממילא זה 1, 2, 3 ו-4, זה 10, ועוד 18 פעמים, אז צדקו דברייך, דוד מלך ישראל חי וקיים. אחרי פטירתו, בעין ב' הוא ממשיך לחיות. הוא ממשיך את הקריירה שלו, הפוסט-פוסט-הום.
אמן.
אז תודה רבה.
אני שמתי לב שאנחנו יודעים שדוד המלך היה מוזיקאי, והוא ניגן בנבל, ואנחנו רואים המון פעמים בספר תהילים כלי מוזיקה, נבל, כינור, כל מיני, ואני פשוט, זה פשוט מעניין.
הקיעות למזמור קופנון, איזה אורקסטרה יש שם.
זהו בדיוק.
למזמור קופנון, יש לך את כל האנושות, מיובל קין, עד הסוף. אבל זה
לכם
בזרשם לאבא. תודה רבה לכם, אני אשלח לכם את הדף בקרוב. המצגת הסופית, שלחתי דפי מקורות על צדי ב', ואני אשלים עוד. המצגת בסוף, תהיה מוכנה רק בסוף, כי אני עובד עליה.
תודה רבה, תודה רבה, מאוד מעניין.
תודה רבה, תודה רבה, בשורות טובות, מוזמנים לכתוב לי. תודה רבה, ערב טוב לכולם.
אמן.
טוב, תודה רבה. תודה רבה,
רבי ג'יי, שכוייך, מה רדה אתרה?
אוקיי, אני לא אמר את אתרה, אני
אהנה. בני, אולס וול.
סוזן אמר את אתרה השיר היום. אמרת את אתרה, אוקיי.
אוקיי.
בשורות טובות, אוקיי.
בשורות טובות, I'll give you back the post.